שונא ספר, שלום לדוקטור יואב לוריה.
שלום וברכה.
אוקיי. זה הפתיע אותך שפניתי אליך עכשיו?
לא, אני מחכה. מ-4 בבוקר אני כבר מחכה, לא אכלתי כלום. שכשאתה מצלצל, הפה שלי יהיה ריק ואני אוכל לענות לך מיד.
אתה נסחפת כמו תמיד.
אני פולני.
תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה מקדימה לפני שניגש לספר, או מה שקראת. לאן נעלמה אומיקרון והקורונה בכלל? אני כבר שבועיים מחפש בעמודי העיתונות והתקשורת, גם הדיגיטלית, ושום דבר.
כן, אז אתה יודע, יש, אתה ממש גורר אותי לתוך שדה מוקשים, ואני נגרר. אתה יודע ש... את המילה תקשורת אתה יכול לעשות בסיכול אותיות, כמו שאומרים בעברית גבוהה, ולהגיע למילה אחרת, שזה אז רק, אם אתה כבר נכנסת לעניין הזה, אז גברת מקסימה שאני עובד איתה, חלתה בקורונה, והיא אפילו קצת נעלבה, היא אמרה, אתה לא התעניינת בי ולא שאלת, ואני אמרתי, אני הייתי בטוח שאת פשוט עושה רוטציה במרפאה אחרת, ולא שיערתי שאת חולה. והיא אמרה, מה זה חולה? אני הייתי כבר עם רגל אחת שם, עם חמצן בדם מתחת ל-80, צריך להיות 97-98 אצל לא מעשנים, אז יש לי חדשות לא נעימות, יש קורונה, ואגב, אותה גברת, אם היא לא הייתה מקבלת את התרופות, אם קיבלה מקרה את התרופות של פייזר, והיא אומרת שהייתה הטבה מיידית מדהימה תוך שעות ספורות, אז זה היה מה שנקרא ביידיש אגוט שפט, כלומר רע מאוד מאוד מאוד. Okay. אז הקורונה ישנה ואין מה לעשות טקסי סיום קורס, כי הקורס לא הסתיים. וזה שלא קוראים על זה בתקשורת, אז זה מעניין למה.
קודם כל הרגעת אותי. כי לפני יומיים פתאום מישהי אמרה לי, תשמע, אתה יודע שזה וזה חטף אומיקרון? האמת שלרגע מצאתי את עצמי שטול ובאלם, כי כשאני יוצא לרחוב, כשאני יושב בבתי קפה, כשאני נכנס לחנויות, לא או, לא מי ולא קרון. פה ושם אתה רואה מישהו ששם מסכה ואחרים מסתכלים עליו כאילו שהוא ירד מהירח. וכל האנשים שאני רואה בטלוויזיה, בחדשות העיקריות, אין להם מסכות.
טוב, כמו שאמר אחד אלברט איינשטיין, שני דברים הם אינסופיים, היקום וחוסר החוכמה האנושי. ואז הוא חשב עוד קצת ואמר, אתם יודעים מה, בקשר ליקום אני כבר לא כל כך בטוח.
אני מקווה שאתה לא כולל בתוך החלק הזה גם את ששת מאזיננו.
לא, חלילה. עצם העובדה שהם מאזינים לנו כבר מוציא אותם מהקטגוריה הזאת.
אתה איש טוב ולא צנוע. מה אתה קראת לאחרונה שרצית או אתה רוצה להביא בפנינו?
כן, אז ככה. מי שעזר, אם מישהו מששת מאזיננו זוכרים את החיילת המדהימה, הצלמת ענבל טווסי, זיכרונה לברכה, שנספתה כחיילת מצטיינת במסוק שהתרסק, אז אני אמרתי שהיו לי, היה לי קושי רב לאתר את אמא שלה, על מנת לקבל את רשותה, לדבר על העניין, ומי שעזר לי לאתר אותה, האמא הייתה אחות בחירה בדיאליזה בבית חולים השרון, זה רופאה חברה שלי בשם דוקטור חמדה וייס, שהיא גסטרואנטרולוגית בבית חולים השרון, והיא הלכה ועבדה ומצאה את הטלפונים של האמא, ודיברתי עם האמא, אישה מקסימה, והיא הרשתה לי לדבר על הבת. ואז אחרי זה, חמדה, דוקטור חמדה וייס אמרה לי, אתה יודע מה? אני כתבתי ספר על אבא שלי, וספר שמתמקד למעשה בעיקר בשואה ובסיפור מדהים שהיה לו עם אחותו, והיא שלחה לי את הספר, ועל הספר הזה אנחנו נדבר. והספר נקרא חפשו אותה אצלם, דוקטור חמדה וייס. אתה תמיד שואל אותי איזה הוצאה, זה הוצאה שנקראת בית האורחים ישראל 2021. והספר הזה למעשה הוא הביוגרפיה של אביה, שהיה איש חינוך ומנהל של בית ספר גדול וכולי, ולקראת, נקרא לזה ככה, לקראת סוף חייו, קרה לו משהו שנתקלתי כבר לא פעם ולא פעמיים ולא עשר פעמים אצל אנשים מאוד מאוד מבוגרים. היה לו חלום, ובחלום הוא נדרש על ידי אמא שלו לברר מה קרה עם אחותו. עכשיו אנחנו מדברים על אנשים, הוא נולד ב-1927, האחות נולדה ב-1923, והיא נעלמה איפשהו בטלטולים של השואה. זה כמובן מתחבר עם מה שאנחנו רואים כעת באוקראינה, עם המראות האלה שלא יתוארו, של שיירות וילדים קטנים, והאימהות כושלות תחת מסע הילד, והמזוודה ביד אחת, ומיליונים של פליטים, כל הדברים האלה שלא רצינו לראות, ואנחנו רואים אותם פעם אחרי פעם אחרי פעם. אז למעשה היא מתארת את את המסע של האבא לחפש את האחות הזאת. ולמעשה אתה הרמת לי להנחתה, ואני במקום ללכת בצורה מסודרת, אני מתאר, האבא ומשפחתו האוהבת היו בצ'כוסלובקיה, בעיר קטנה בצ'כוסלובקיה, ושנות ה-30, מתקרבות לסוף שנות ה-30, ורעמי המלחמה כבר נשמע, ענני המלחמה כבר מתקדרים באופק, ופה יש את המשפט שמתחבר לעניין שאמרת על הקורונה וגם על עניינים אחרים של מלחמות, והיא נותנת חמדה, אני חושב שמבלי מייסים, היא אומרת את באמת משפט גדול, ככה אתה יודע, תוך כדי תיאור בנאלי של חיים בנאליים של משפחה יהודית, והיא אומרת, תקשיב לטב, וכמו כולם, אטמו את עצמם מפני הקולות מבשרי הרעה שנשמעו מסביב. זאת אומרת, אתה רואה פה משפט קטן שבא לתאר ואומר אמת מאוד גדולה, אמת שדוסטויבסקי אמר את זה במילים שלו, שכשבן אדם בא לרמות אחרים הוא מצליח ב-10-20%, שהוא בא לרמות את עצמו, אז הוא מצליח ב-100%. זאת אומרת, הכל היה שם, כל האינפורמציה הייתה שם, לדור שלנו זה גם מלחמת יום כיפור, אבל לא רצינו לראות. בכל דור קוראים לעיוורון הזה, פה קוראים לזה קונספציה, פה קוראים לזה, אטמו את עצמם, אבל זה אותה תופעה פסיכולוגית. יש גם תופעה פסיכולוגית מאוד מעניינת אחרת, שהיא אופיינית ליהדות צ'כוסלובקיה וליהדות, במיוחד ליהדות הונגריה, אבל גם לאזורים האלה שעברו כל כמה שנים מממלכה אחת לממלכה אחרת, שאיך נקרא לזה בעדינות, מנהיגי הקהילות לא תמיד ידעו לתת דוגמה אישית. כלומר, הם, ואני לא אגיד איזה מנהיגים, אם מנהיגים חילוניים או המנהיגים הלא חילוניים, ידעו לקנות לעצמם כרטיסים לאמריקה, כך שבבוא עת פקודה הם לא היו שם. שלא כמו אנשים אחרים, מחנכים אחרים, שכן ידעו לתת את הדוגמה האישית. אחר כך, עוד נקודה פסיכולוגית מאוד מרתקת, דוקטור חמדה וייס הייתה בקשר מאוד מאוד טוב וחם עם אבא שלה, והיא אומרת שהוא היה מנהל בית ספר, ואחד הדברים, והוא היה בזה ראשון בארץ, זה מעניין, מעניין מאוד, הוא הקים מטבח בבית הספר, ונאבק בכל האדמיניסטרטורים וזה, עד שהוא הצליח לעשות את זה, ובזה הוא היה הראשון בארץ, והתלמידים היו מקבלים לפחות ארוחה אחת טובה וחמה ומסביעה, ובשנים שבהם מדובר, שנות ה-50, שנות ה-60, לא לכל ילד, לא לכל ילד הייתה ארוחה טובה וחמה ומסביעה. ולמעשה, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שבן אדם פועל בחלק גדול מהחיים שלו, על פי הלקחים האישיים שהוא למד. הוא, אבא שלה, רעב ללחם. חלק גדול מאוד מילדותו. פרוסת לחם הייתה איזה אידיאל ומשהו נשגב. אז כשהוא הגיע למצב שהוא מנהל בית ספר במדינת ישראל, ויש לו את ויש לו, אם כי במלחמות גדולות, את האפשרות לדאוג לזה שלילדים תהיה ארוחה אחת לפחות ביום חמה, אז הלקח הזה מדרבן אותו, הדברים שהוא חווה אישית מדרבנים אותו. זאת אומרת, בן אדם פועל בתוך איזושהי תקרת זכוכית שלו, שמוכתבת על ידי ניסיון החיים שלו. ומה שכואב לו ומה שמוכר לו, את זה הוא מנסה לעשות, את זה הוא מנסה לתקן.
תזכיר עוד פעם את שם הספר וההוצאה.
שם הספר זה חפש אותה אצלם, מאת דוקטור חמדה וייס, לא כתוב דוקטור, היא כותבת פשוט חמדה וייס, ההוצאה היא בית האורחים, ושנת ההוצאה לאור זה 2021, ואני ממליץ בחום.
אוקיי.
בייחוד לאנשים שיש להם מה שנקרא נטייה היסטורית. מאוד מעניין.
תראה, פתחנו לא בעניין, ואני רוצה לסיים לא בעניין שלשמו התכנסנו. זה פשוט עולה לי עכשיו, ממש לפני דקותיים אצלי, וזה עצות לאריכות חיים. אני רוצה, אחרי שאני אסיים, לומר מה הם את דעתך במשפט אחד. ככה, ממציא הליכון הספורט מת בגיל 54. ממציא ההתעמלות מת בגיל 57, אלוף העולם בפיתוח גוף נפטר בגיל 41, ושחקן הכדורגל מרדונה מת בגיל 60. לעומת זו, הממציא של קנטקי פרייצ'יק מת בגיל 94, יצרן נוטלה קוראים לזה? נוטלה.
נוטלה.
מת בגיל 88, ממציא השווארמה בגיל 104, ווינסטון, יצרן הסיגריות, מת בגיל 102, מגלה האופיום, מת ברעידת אדמה בגיל 116, ויצרן הוויסקי הראשון, מת בגיל 98. הארנב, החיה הזאת שרצה ומתרוצצת, כל הזמן חיה שנתיים, ולעומת זאת, הצב, שלא זז כמעט, חי כמעט עד 400 שנה.
תראה, אני יכול לשבח את חוש ההומור שלך. אני יכול להוסיף לך, אגב, שווינסטון צ'רצ'יל, שאגב, הוא שתה הרבה פחות אלכוהול ממה שאמרו שהוא שתה, והרבה פחות ממה שהוא אמר שהוא שתה, אבל הוא ישן, ולפחות בחלק האחרון שחייו הוא לא עסק בשום ספורט חוץ מאשר בציור, אז הוא נפטר, נדמה לי, גם כן בגיל, סביב גיל 90. משהו כזה. אבל אני יכול, אני פשוט אלך למקום של העצלנים והפחדנים.
במשפט אחד, אבל, כי יש פה...
במשפט אחד, גנטיקה, ירון יקירי, גנטיקה.
אוקיי, אז אני אסכם את הצד שלי ברשותך, מתוך הרשימה של לעומת זאת, אני עושה לא רע לפחות 4 מתוך 6 השורות כאן. אתם תצטרכו לנחש איזה... תאמין לי, אני צפוי לאריכות ימים.
אם זה תלוי בי, זה סגור.
הדוקטור יואב לוריה. שמע, זה פעם ראשונה בחיים שרופא נותן אישור לאורך החיים הנלוז שלי. איפה יש עוד כמוך? הדוקטור יואב לוריה. תודה, תודה ושבת שלום.
שבת שלום.